פודקאסט ברצלונה מבית ברסה מאני עם שי פל, יאו סבר ותום רוזנבסר.
ערב טוב לכם, בוקר טוב או צהריים טובים. אנחנו כאן בפודקאסט בלאו גראנה מספר 194. עוד פודקאסט חגיגי אחרי הפודקאסט החגיגי הקודם עם הקלאסיקו והאליפות והניצחון והצלחת על הפרצוף של ריאל. הפעם גם פודקאסט שמח, נחמד, ניצחנו את בטיס, העונה מתקרבת לסיומה. לבנדובסקי נפרד מאיתנו, זה עצוב שמח, זה לא רק שמח, זה גם הרבה דמעות של התרגשות. אנחנו נדבר פה על הדברים האלה, נדבר קצת על עונת המלפפונים, נדבר, כן, מעט, לא הרבה מדי על הדגל של אמין ימל, ומה קורה עם הסיפור הזה. נדבר אולי כמה מילים על הנאום הבאמת מופרז של פלורנטינו פרס. נדבר ונפתח באופן רשמי את עונת המלפפונים, אבל לא נעשה זה לפני שנודה לאסטרדה. הבירה עם הכוכב, אמרתם אסטריה, אמרתם ברצלונה, אז אמרנו, הבירה זרמה כמים ברחובות ברצלונה לאחר הניצחון בקלאסיקו. הבירה ממשיכה לזרום, זרמה היום בקאמפ נו, אין לי ספק, ואנחנו מודים לשותפים שלנו, זה שוב המקום להודות להם על החלק שלהם באירוע המדהים, שבוע שעבר באמפי מסובים, אור יהודה שהיה באמת אירוע לדורות, אולי עוד נזכיר אותו בכמה מילים. וכמובן, בשביל להתחיל ולדבר על כל הנושאים המרגשים האלה, אני אומר שלום וערב טוב, ללא אחר מהאיש והגדה, שי פל, ערב טוב.
קוריוז.
אצלי בסדר, קליל כזה, אתה יודע, משחק קליל, לא זה, ועונת המלפפונים התחילה רשמית.
מלפפונים חמוצים?
זה אנחנו, עוד זה נדע בהמשך.
עוד נדע,
אני רק, אני ככה ניתן טיזר קטן, אני מבין שהמלפפון שהכי החמיץ, הכי מהר, זה בסטוני, שעכשיו הדעה הרווחת היא שהוא לא יהיה שחקן ברצלונה, לא בפגרה הזאת, בכל נקרה.
נראה שפליק הטיל וטוב שם. בוא נראה.
כאן, כמה רצינו להגיד שלום וערב טוב לתום רוזנבסר מרמת לבנדובסקי. זה לא הצליח, אבל באמת שהיו לנו הרבה מאוד שידורים שפנינו אליו מרמת לבנדובסקי. היום בכל נקרה זה תום רוזנבסר מרמת רפיניה, וגם זו בשורה טובה, כי הוא חזר לעניינים. ערב טוב, תום.
אהלן, ממלפפונים למלפפונים כבושים.
כובשים, לא כבושים.
כובשים וכבושים. ערב טוב, ערב היסטורי גם.
נכון, סי של ברצלונה, 19 ניצחונות ב-19 משחקי בית, אין כמו בבית, לא?
ממש, וזה מראה כמה הגעגועים שלנו לקאמפ נו היו מחוברים למציאות, וכנראה שהגעגועים האלה היו לא רק שלנו, אלא גם של השחקנים. לא היה כדבר הזה, מה שנקרא. שחתן על 19 מ-19, שני ניצחונות ליגה האחרונים שלנו היו משחקים לא טריוויאליים, נגד קבוצות מהצמרת של הליגה, ועשינו את זה.
של הליגה, יצא לך יפה. אגב, זה לא הכל היה בקאמפ נו, אני חושב שזה התחלק בין שלושה אצטדיונים. זאת אומרת, שיחקנו גם ביואן קרויף, גם במונג'וויק, וגם בקאמפ נו. נהנתם מברסה של הערב?
אני חושב שביחס למשחק גרבג' טיים, היה קצב גבוה יחסית. נגיד היה זוועתון, אם אתם זוכרים יום רביעי, שאני ראיתי בלינקים בחתונה של אח של אנה.
רגע, אבל למה הוא נתן 4-4, 4 הפסדים ב-4 משחקי הכתרה רצופים?
בכל מקרה, היה קצב הרבה יותר גבוה ממה שאתם מצופים בגארבג' טיים. בטיס כבר הבטיחה את המקום של בליגת האלופות, אנחנו אלופים, ועדיין היה משחק לחץ, קו גבוה, קצת צירופים, לא יותר מדי מצבים, כן, בשני הצדדים, אבל נתנו כבוד לקהל.
מחצית שנייה גם הייתה הרבה יותר כיפית מהמחצית הראשונה, אפשר להודות בזה. המחצית הראשונה נגמרה ב-1-0, שני משחקי בית רצופים שאנחנו עם שערים מביתות חופשיות, סחטן, גם זה הייתה לנו בצורת ארוכה עם הדברים האלו, ופתאום השתחרר משהו.
אוי ואבוי על הביתה הזאת היום, אגב, גול שוער, כאילו, גול חבל הזמן, אבל...
גול כן, חד משמעית. אבל עדיין, רפיניה שם עוד גול במשחק הזה, שהוא גם גול של ההגנה של בטיס, של מיודענו הקטור בירין, ששירגן לו בישול. אגב, בביתה הזאת, אני תהיתי בגול השני של לבנדובסקי,
של רפיניה, של רפיניה.
של רפיניה, באתי להגיד רפיניה, בידה לבנדובסקי, לבנדובסקי כבר התחיל לרוץ כטריילר.
אבל הוא לא ראה אותו כי הוא היה מאחוריו, הוא הגיע מאחוריו, הוא לא הגיע מצידו.
אני תוהה כי בירין כבר התחיל לעשות את הקטשאפ עליו, והתחיל, זאת אומרת, גמה את המרחק הזה פחות או יותר, מסירה יכלה להתחרבש שם בקלות, מצד שני, כאילו, אני קצת הופתעתי שהוא אפילו לא ניסה את זה.
לדעתי הוא לא ראה אותו בכלל, זאת אומרת, הוא אולי קלט אותו רק אחרי שהוא כבר בעט לשער.
יכול להיות. בכל אופן, בדיעבד מן הסתם הוא לקח את ההחלטה הנכונה, וקבע שער יחסית קל. קצת ההישארות של השוער שלהם במקום, גם בשער השני וגם בשער השלישי, קצת חזרה על עצמה. נתקע, בכלל כאילו עבודת הרגליים של השוער שלהם לא הייתה במיטבה היום.
לא,
אבל,
ממש לא.
אבל רפיניה שם צמד עם השיער, עם הצמות המחומצנות שלו, זה חשוב לו באופן אישי, כי אתם יודעים, לחזור אחרי פציעה יחסית ארוכה, אנחנו לקראת סיום העונה ותחילת עונת המונדיאל, מה שנקרא, אז הוא כן צריך את המומנטום החיובי הזה.
אבל זה עלה בי הרבה מחשבות, אולי גם בכם, איך הייתה נגמרת העונה אם רפיניה היה קצת יותר קשיר העונה?
לא נבכה על חלב שנשפך.
אז מה זה נשפך? מה זה נשפך? נשפך וסריח.
היה משנה לדעתכם בעיקר את
האתלטיקו? ברור,
כן, אחד מהם היינו לוקחים.
ברור.
בואו נגיע לדובדבן שבקצפת, רוברט לבנדובסקי, באמת, חושב שבשקט התהוותה לנו אגדה, הוא היה אגדה עוד לפני שהגיע אלינו, והיה אגדה גם אחרינו, אבל התהוותה לנו סוג של אגדה בברסה, לא תמיד היה מושלם, אבל בסך הכל 4 עונות באמת לפנתיאון, בגיל לא צעיר, לקח את הקבוצה לשורת הישגים, שלצערנו לא היה לנו לפניו, אחרי עונות מאוד מאוד קשות, והוא מקבל היום, וואו, הוא מקבל היום פרידה של אלופים, הוא עולה בתור קפטן, הוא מקבל סטנדינג אוביישן מטורף, בהתחלה, באמצע, בסוף, הוא יורד בדמעות, אני לא בטוח שהוא ירד בדמעות אפילו מהמשחק האחרון שלו בביירן.
אסור לרדת בביירן.
אסור. בכלל בגרמניה, אסור. אגב, מי שירד בדמעות מהמשחק האחרון שלו בגרמניה, וזכור לי, זה טרשטגן לפני שהוא עבר אלינו. אבל הוא היה בן 22 בערך, 21. לבנדובסקי, תיקח את זה תום. שי, מי שרוצה להתחיל.
יש לי כמה דברים להגיד. קודם כל, אני מאוד אהבתי את הסלוגן הזה שנתנו, והוא מאוד, הוא סופר מתאים ללבנדובסקי, Come as a star, live as a legend. זה בדיוק מה שהיה פה. אני כשהוא הגיע, אני וידוי קטן, אני כשהוא הגיע, הציפיות שלי לא היו גבוהות ממנו, זה היה שחקן שהוא היה אחרי הפיק שלו, מה שנקרא, הוא היה בשלבים של דאונהיל בקריירה שלו, במורד הקריירה, לא טיפס למעלה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, מה בעצם קורה פה? בוא נחזור לנסיבות של ההגעה, ברסה בקרשים, במקום לא טוב, לא בליגה, לא באירופה, לא במצב הפיננסי בכלל, וזה נראה כאילו אנחנו שמים את כל מה שיש לנו, שזה לא היה הרבה, אוקיי? אם אני לא טועה, סכום העברה שלו היה...
40-50 מיליון יורו, כן.
נכון, ואמרתי, אוקיי, אנחנו עושים all in, עם המעט שיש לנו, על שחקן שהוא מעבר לשיא. ווואלה, הוא גרם לי לאכול את הכובע, ואני זולל אותו בתיאבון, כמו שאמרתם, 119 שערים בארבע עונות, אנחנו מדברים על ממוצע של 30 שערים בעונה, זה מעבר לפנטסטי, ולפחות התעלה על הציפיות שלי בענק. אנחנו ראינו את השער שלו באוססונה, את השער שהביא לנו את היתרון של 1-0, שער מאוד סימבולי של לבנדובסקי, תנועה חכמה, נגיחה טובה, שער של חלוץ, סקורר, אמיתי, אז עדיין יש לו את זה, מה לעשות שעם השנים יש לו פחות ופחות מזה, ועדיין הוא הצליח להביא לנו את השלוש נקודות החשובות האלו, שמצוו אותנו למה שנקרא קלאסיקו על אליפות, שאנחנו כל כך רצינו, בסדר, פרן שם אחרי זה, וגם ספגנו, אבל עדיין זה היה הגול שלו ששבר את הדדלוק שם, וכל הכבוד, באמת, הוא כן ייזכר כאגדה, ואנחנו שומעים עכשיו כבר בתקשורת את כל הפרדות שמדברים על זה, שהוא גם לקח דור של שחקנים צעירים, והראה להם איך מתנהגים ברמה המקצועית, ושימש להם דוגמה. אני זוכר, אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, את הצ'נט הראשון, את השיר הראשון שהוא כבש את הגול הראשון שלו, וכבר היה הייפ סביבו בקאמפ נו, מהפלינסטונס, לבנדובסקי. אז לא שמענו את זה הרבה זמן, אז מגיע לו שנשאיר לו איזה שוב. קלאסה, אתה יודע, באנגלית, בשתי מילים, קלאס אקט, פשוט ככה.
שי?
תום, לגבי הפיק, אמרת שהוא הגיע בדיקליין, הבן אדם בעונת 21-22 שם 50 גולים ב-46 משחקים, כן? ועוד 7 בישולים.
אני חושב שהוא לא הגיע בדיקליין, הוא הגיע קרוב לפיק, אבל הוא כבר, מה שתום אמר, הוא כבר לא יעלה, או שהוא יישאר שם, או שהוא יתחיל לרדת, אבל הוא כבר לא יעלה. זה הבנו, זאת אומרת, זה לא שחקן בבנייה. אתה לוקח מה שיש.
כן. אני חושב שמדברים על מאפיינים של חלוץ 9 קלאסי, השם שלו יעלה לראש. אני חושב שלואיס סוארז, נגיד, תמיד כל ההשוואה הזאת, לואיס סוארז הוא חלוץ יותר
דינמי,
יותר דינמי, דריבלר. כשאתה מדבר על החלוץ ששם את הגולים עם הראש, עם משחק פיבוט, ששומר על הכדור, חיית רחבה אמיתית, זה לבנדובסקי. השלישי, אחרי מסי וקריסטיאנו, בן אדם 700 גולים בקריירה. זה נתונים הזויים. והמאמץ שהבן אדם הזה עשה כדי להשתחרר מבעל, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל כשהתחילו לשמועות, שפיני זהבי התחיל להריץ את זה, פיני זהבי התחיל להריץ את זה כבר עוד לפני אותו יולי, בביירן אמרו, forget it, כי אנחנו לא משחררים את הגולר הכי טוב שלנו, בטח לא לברצלונה, הם גם לגלגו על ברצלונה, וביכולת שלה להנחית אותו באמת, ולמודובסקי עשה את הפליי, היה את הסיפור הזה עם האימונים שם.
הוא עשה סוג של שביתה פולנית.
כן, 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 כן. ואני חושב שרוב העודים שערכו את זה, אבל הוא עשה את המקסימום בשביל להגיע לברצלונה, חלק מזה נבע מזה שאתה יודע, הגרמנים מכירים את ברצלונה, מכירים את התאים של מיורקה, מכירים את האקלים, חולים על האקלים הזה, ולבנדובסקי גם כמובן יש נדלן בקטלוניה, אז הוא לא זר למקום הזה, וחלק מהקסם של ברצלונה זה גם האקלים מסביב. ומה שהכי מעניין זה שהוא הגיע באמת לפרויקט שבור, היינו שבורים. ושחקנים צעירים שצריך לגבש אותם, והוא לא מגיע למכונה שבא להסתער על כל התארים. והוא לקח את האתגר הזה. לא מובן מאליו. פשוט לא מובן מאליו ששחקן בקליבר שלו.
הוא הגיע כמו ענק, בגלל שהוא הגיע באמת, אז אפשר להתווכח. תום אמר לא בסי, אולי קרוב לסי, אולי כבר בדיקליין, אולי קצת אחרי. כמובן שראינו אותו יורד מעונה לעונה, למרות שעונה שעברה הוא היה אדיר רוב העונה. אבל עם כל זה, הוא הגיע קודם כל לא כמו פרימדונה, אלא הוא הגיע לקרות התחת ולעבוד קשה. הוא הגיע שהוא בן 34, ויש לו גוף של באמת בן 22, כאילו חבל על הזמן, 0% שומן, שרירים, עובד כמו חמור, אוכל רק מה שצריך. עם אשתו התזונאית, באמת דוגמה אדירה, וצריך לזכור, אנחנו היום מסתכלים, וזה, אני חושב, כתבתי טור על לבנדובסקי, מוזמנים לקרוא אותו בברסלמניה, והתמונה ש... אני לא יודע, שי, זה אתה בחרת, או מישהו מאדמין עם אלה, זה תמונה מדהימה שרואים אותו עם ארבעה ילדים קטנים, גבי, פדרי, למין ופרמין, ורואים אותו, מגיע, ואז רואים אותו עוזב, שהם כולם כבר חבר'ה גדולים.
הרפרנס הידוע של ספלינטר, מאסטר ספלינטר וצבי הנינג'ה.
כן, כן, צבי הנינג'ה, בדיוק. אבל זה מה שהיה. זאת אומרת, צריך להבין שהוא מגיע ב-23 לקבוצה, אז למין עוד לא עלה לקבוצה הבוגרת.
22 יוז.
22, סליחה. 22-3, שנת 22-3, סוף 22. הוא מגיע, למין עוד לא עלה לקבוצה הבוגרת, הוא ילד בן 15 בדיוק, שמדברים עליו שאולי השנה הוא התחיל להתאמן, ואף אחד לא ידע שהוא ייתן כזה אימפקט די מיד. פדרי עדיין לא ברור איפה הוא מוצא את עצמו בין הפציעות לבין הפוטנציאל שהוא יכול להיות. פרמין בכלל, זה עוד לא, אפילו לא בקושי, בדיון.
אולי בדיון היה בהשאלה.
כן, כן. גבי ילד שבערך הרגע עלה מעל המסיע, והוא לוקח בעצם את הארבעה חבר'ה, אלא כמובן לוקח עוד, אנחנו הזכרנו רק את ארבעתם, לוקח קבוצה צעירה, קבוצה חסרת ניסיון, קבוצה שהוא לא רק השחקן הכי בוגר בה, הוא גם השחקן הכי בכיר בה, היסטורית, באיפר. צריך להבין, לבנדובסקי הוא בפועל זוכה כדור הזהב 2020, אז נכון שהוא לא באמת זכה, אבל לו היה זוכה והיה צריך לזכות, כי ביטלו את זה בגלל הקורונה, זה זוכה כדור הזהב הראשון שאנחנו מביאים, מכהן, לא מכהן, כאילו זוכה לשעבר, לא זוכה עתידי, מאז שהבאנו את קרויף ב-73. אז מביאים אותו, ובאמת אנשים צריכים להבין, הוא יכול להגיד כמה, שי, 20 מיליון יורו בעונה? 25, כמה הוא לוקח? 24 מיליון יורו, יכול להגיד, חבר'ה, תנו לי את 24 מיליון יורו, תנו לי לעלות, קצת לשחק, קצת לא, קצת להיפצע, קצת לזוז. ראינו 1,000 שחקנים עושים את זה, וגם בגילאים יותר צעירים. ואתם יודעים, ראינו את ווין רוני יוצא לפנסיה באברטון, באיזה גיל 33-4 לכל היותר, וראינו עוד הרבה כאלה. והוא מגיע, הוא נותן תחת, הוא מתאמן כמו חמור, והוא נותן דוגמה, והוא מגבה סביבות השחקנים, והקבוצה הגדלה לידו, והוא מפרגן, הוא מפרגן לכל מי שמשחק איתו, הוא משחק איתו גם לפעמים מתחרה על העמדה, כולל פרן טורס, כולל שחקנים אחרים, הוא באמת, באמת, באמת הפך לאגדה, אני חושב, בזכות האישיות שלו, וצריך לזכור, הוא לא תמיד היה יציב בתוך העונות, זאת אומרת, לפעמים היה לו קטעים מאוד טובים, והיו קטעים פחות טובים, אבל הוא נתן כמה רצפים מדהימים, בתחילת עונת האליפות ב-22-3, נתן רצפים מדהימים בנסיקה של הקבוצה של פליק, עם שנה שעברה בעיקר, בוכתות של שערים, באמת, הוא היה צריך לקחת את הפיצ'יצ'י, אם הוא לא היה נפצע סוף העונה, עונה ראשונה הוא לקח פיצ'יצ'י, זה בלתי ניתן, אני חושב, להשוואה כמעט, זאת אומרת, הוא שחקן שההשפעה שלו הולכת הרבה יותר רחוק ממה שהוא עצמו עשה על המגרש, ואני חושב שהוא לימד את החבר'ה האלה לנצח, ואני חושב שפדרי יפרוש בגיל 40 או 38 או 42, אני לא יודע באיזה גיל יפרשו אז, שהוא יהיה בגילאים האלה באיזה 20-40, לא יודע מה, ישאלו אותו מי היה הפיבוט של הקריירה שלו, מי שינה לו את הקריירה, הוא יגיד זה לבנדובסקי, ופדרי כדוגמה, גם יכול להיות שחקנים אחרים, אחלה לבנדובסקי, באמת, גאווה גדולה, גם לי היו דמעות בעיניים היום שהוא פרש, ואחרי שראיתי אותו עומד ובוכה, וזה וואלה, זה בן אדם כמעט בגילי, אני השבוע חוגג 47 ו-38, זה לא כזה רחוק, והוא עומד ובוכה על המגרש, הוא אבא לילדים, וזה, זה ריגש אותי מאוד, באמת ריגש אותי מאוד, וגם עמדתי, מחאתי לו כפיים בבית, מקווה שגם אתם. מי אבא צעיר? לבנדובסקי?
לבנדובסקי. היה גם אתה, גם אתה, גם אתה.
אני כבר לא אבא צעיר, אבל לבנדובסקי יש כבר ילדים לא קטנטנים, זה 8-9 לדעתי. בנות, אני חושב, נכון?
הבנות קטנות יותר. 5-6 כזה. משהו אגב שחורה לי בקטנה, בסיפור הזה, זה שהוא נתקע על 119, הוא לא נכנס לטופ 10 של ברסה מבחינת כיבושים בכל הזמנים, וזה גם מספר כזה, 119, זה כמו ה-99 של פדרו, שנשאר תקוע על זה שם.
רגע, אבל יש לו עוד משחק. אני מאמין שהוא ישחק, זה משחק חרון. לא, הוא לא נפרד סופית היום.
זה הגרבט 2 מול ולנסיה. אוקיי, בוא נראה. בוא נראה.
זה גם לא שהוא בסכנה להיפצע למונדיאל או משהו, כי פולין לא במונדיאל, אז אפשר לתת לו את הצ'אנס הזה.
ופרן טורק קצת פצוע, אז אולי באמת איך אני אקבל דקות.
אני אמרתי ליאלי ויאן שזה שהוא בכה, אני חושב שהוא גם, מעבר למה שאני רוצה לראות שהוא כאילו בכה מההתרגשות של הפרידה מברצלונה, זה קצת גם הפרידה מהקריירה שלו. כי לא משנה איפה הוא ישחק בעונה הבאה, זה כבר לא זה. זאת אומרת, הוא ברור לו שאחרי שהוא הבסיס של השיא של אירופה, פחות או יותר מ-2010 עד היום, 16 שנה של קריירה מטורפת, באמת. הוא לקח חליפות בכל מקום, בדורטמונד, כמובן בביירן ואצלנו. כאילו הקריירה שלו נגמרה. פולין נגמר, ברצלונה נגמר, תחנה הבאה זה או לעשות כסף, או ככה לדוח לקראת פרישה, הוא גם יודע את זה. זה היה מאוד מרגש, זה באמת אגדה, ואפילו לנו בברצלונה לא עוברת אגדה כזאת כל יום לידינו.
שני דברים מעניינים, אחד גבי שאמר, גבי קודם לקח אותו כאבא, ראיתם גם את היחסים ביניהם כל הזמן לאורך השנים האלה, וגבי אמר ללמודובסקי ששוב, בגילו המופלג ועם כל הסטטוס שלו כאחד הגדולים בהיסטוריה, עדיין הגיע ראשון לאימונים, הגיע ראשון לאימונים, חדר כושר, והוא כל הזמן מדריך את הילדים ואומר להם, ככה אתם צריכים להתנהל, ככה אתם צריכים לשמור על תזונה נכונה, לא לאכול ג'אנק פוד, לשתות מספיק מים, אתה יודע, כמו איזה דוד,
או דוד או אבא. הוא מקצוען מטורף, אשתות תזונאית, הוא מקצוען פסיכי, כאילו, אין כאלה, מדברים על רונלדו תמיד איך הוא בנוי, ובנדובסקי לא בנוי פחות טוב מרונלדו, כאילו, גם אותו גובה בדיוק, אותם ממדים בגדול, הוא מקצוען מטורף. באמת, יש לו גוף באמת של אתלט אולימפי.
והדבר השני, אם הסתכלתם במילות הפרידה שלו, קודם כל, הסרטון פרידה שלו היה גם מרגש, השתמש כמובן בהן זימר, לסאונדטרק ברקע, תמיד גם מוסיף עוד קצת רגש, והוא אמר, תודה לכל מי שפגשתי אורך הדרך במהלך 4 השנים היפות האלו, תודה למיוחד לנשיא לפורטה, היה להם קשר חברי ואמיץ, והוא אמר, תודה לנשיא לפורטה שנתן לי את ההזדמנות לחיות את הפרק המדהים ביותר בקריירה שלי.
כן, 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 כן.
כאילו, עשית דברים יותר גדולים בביירן מינכן, אחי, אבל שפו.
מה זה יותר גדולים? הוא אגדת ביירן מטורפת, הוא אחד מ5 החלוצים הכי גדולים של ביירן בכל הזמנים, וביירן זה הוא אחד קבוצה, כן?
אבל בקונטקסט הזה, של מה ששי אמר, הוא כתב שזה, הוא אמר את זה בסרטון, הוא קריין את זה כביכול, שזה הפרק המדהים ביותר בחייו, הוא גם הוסיף ואמר, קטלוניה is my place on earth, כאילו, זה המקום שלי.
לאן ילך? לקפוא מקור במינכן? עדיף לשבת ברצלונה על הים.
בדיוק, אני חושב שזה מתקשר למה ששי אמר על האפיל שיש באקלים של ברסה, של ברצלונה, ושזה יותר נעים שם, לכל הפחות.
קיבל גם בעונה האחרונה מתנה, שהוא גם דאג לה בין היתר את שסני הליצן לידו, אני חושב שזה גם היה חלק מהכיף שלו בשנה וחצי האחרונות, ככה לשבת לדבר פולנית על הספסל עם שסני, לא רע.
וזה קצת מצחיק שצ'סני, שהוא הגיע ממש במקרה, ממשיך בעונה הבאה בברצלונה כנראה, ולוונדובסקי דווקא הולך.
רגע, חכה, עוד לא יודעים, זאת אומרת, אין החלטה, זה ככה ליד.
לא, לא. לא, לא, דווקא יש אחת.
סופי? סופי?
כל החברים של צ'סני בתקשורת הפולנית אומרים שהוא ממשיך.
אז זה קצת משעשע שבסוף הסיידקיק הזה, הסיידקיק הפולני הזה, ממשיך בברצלונה, ולוונדובסקי הולך.
מה שבטוח הוא שלוונדובסקי ואנה לוונדובסקה יחזרו לברצלונה, יש את העסק, שני עסקים אפילו, וממש ממש אוהבים את המקום, אנה עצמה התבטאה והיא אמרה שהם רואים את החיים שלהם בברצלונה אחרי הפרישה.
תגיד, לפני שהוא יעזוב, אתה חושב שהוא ילך לאכול קרואסו מסקרפונה באופמן, או שהוא לא אמור של עצמו כזה דבר?
יש לו סניף של אופמן ליד הבית, יותר קרוב.
אבל הוא לא ירשה לעצמו לאכול קרואסו מסקרפונה בחיים?
יוכל פעם אחת.
בסוף, בעוד 5-6 שנים מהיום, אנחנו נראה ביציע הכבוד אותו ואת מסי ואת סוארז, נהנים מהחיים ורואים את ברסה שהם אוהבים.
ושסני עדיין יהיה השוער השני. אין מה לעשות, שסני זה משהו באמת
אגדה. מה הגול הכי אהוב עליכם של לבנדובסקי בברסה?
תום?
אני לא יודע אם הוא הכי אהוב עליי, כי אתה תפסת אותי קצת לא מוכן עם השאלה, אז הוא כבש בנגיחה מבישול
של בלדה.
בדיוק, מבישול של בלדה שהוא מסר לו משמאל, זה כאילו היה גם גול יחסית מהיר אחרי ה-1-0, וזה כאילו נתן סטמפה על זה שאנחנו דורסים אותם.
אתה גנבת לי את זה מהטור, אתה יודע.
זאת נגיחה מעל מיליטאו, מיליטאו כאילו היה נראה חסר עונים, שלבנדובסקי התרומם שם לזה 4 מטר גובה, ונתן את הכדור הזה עם כל כך הרבה עוצמה לפינה של לונין, שלא...
מה לונין? זה לא היה קורטואה?
לא, לא, זה היה לונין בקלאסיקו.
באמת? אני כבר לא יודע לך, זה היה לונין? באמת? קורטואה היה פצוע?
תום, לפני זה, ה-1-0 מהבישול של קסדו, שהוא בעת
20 מטר מאחר. לאותה פינה בדיוק של הנגיחה.
ואני זוכר את זה שראינו את זה בבורגר סלון ביחד, וכל האוהדים אמרו, תתקדם עוד יותר.
מה אתה בועט משם?
מה אתה בועט משם?
גם הנגיחה הייתה יחסית, הנגיחה הייתה מזה 10 מטר, היא לא הייתה מ-2 מטר.
כן, כן.
יכול להיות שזה משחק השיא שלו בהתמודדויות מול מדריד.
וגם החגיגה אחר כך מול הברנבאו, שהוא כזה נתן פוזה של רובוט כפו.
כן, הוא, כן, הוא עמד שם.
גם משהו היסטורי.
הוא פשוט עמד שם.
הלכתם על זה ולקחתם מהטור שלי, אז אני אלך על השער האחרון שלו בקלאסיקויים, בסופרקופה, מה זה, בינואר השנה, שבעצם אתם זוכרים, עשינו 1-0, ריאל חזרו עם 1-1 של... המבאס של ויניסיוס שם, שעבר איזה חצי מגרש ושם גול יפה, ואז לבנדובסקי, נצחפתי, אבל בסדר, עבר כדרר שם על איזה פרפר, איזה 3 סקנים, ונתן גול יפה, ואז לבנדובסקי מקבל כדור,
פדרי.
מול אחד על אחד, מפדרי, אחד על אחד, מול קורטואה, נותן את הכדור ימינה בצ'יפ קטן, כמו שרומריו, לתת אגב מי שזוכר את רומריו, גם באותו בקלאסיקו נתן כזה, וזה היה שער של חלוץ גדול, של מסיים גדול, של שחקן, שיודע לשים את הכדור בשער, שחקן שיודע מה שצריך לעשות, ושוב, זה כבר זה לבנדובסקי, כבר העונה, אין ויכוח, מעבר לשיא, כבר מבוגר, קצת פציעות, כבר בין 38, כבר אין מה לעשות. זה לא לבנדובסקי של 2023, 2-3, ווואו, זה היה שער מטורף, ואחלה לבנדובסקי. שבעיקר אהב לכבוש בסופר קופה, יותר מה שהוא אהב לכבוש מול ריאל בליגה, משום מה.
אני אהבתי ממש את השער שלו נגד בילבאו עם הסיבוב.
כן, גם חלוץ קלאסי.
אך בראש נתן לו כדור מצד ימין, הוא עשה את הסיבוב, זה סיבוב שאנחנו בדרך כלל לא רואים מחלוץ בברצלונה, נתן את הסיבוב עם העקב הזה, ואז הסתובב על הבלם שלך, ואז מרוב העוצמה שהוא הפציץ את השער, כאילו, השוער אפילו לא הסתכל על הכדור שהוא קרע את הרשת, ואני זוכר גם את הקהל בקמפנו, אז היה... בטירוף. ועוד אחד, אם אני זוכר נכון, נגד ולנסיה, המסירה של רפיניה, הצ'יפה שלו, ולבנדובסקי מתח את כל הגובה האפשרי שלו, בשביל לתת את הדינק הקטן הזה עם הרגל.
כן, כן, כן,
במין כזה
קרובטיקה.
ממש, 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 על תוספת הזמן. ראינו את זה בחיפה, באיזה מפגש אני חושב, ו... השתגענו שם.
כן, וגם ככה, דברים, לבנדובסקי במספרים, רק אז אמרנו, 119 שערים, 24 אסיסטים, נדמה לי, אפשר לבדוק את זה, 3 אליפויות, 3 סופר קופה, כולם, מול היריבה הגדולה ביותר, שהוא מאוד אהב לנצח אותה, את ריאל מדריד, עוד מאז הרביעייה שהוא שם מולה בדורטמונד, וגביע המלך 1, דאבל 1, לא רע, לא רע, חצי גמר אלופות, רבע גמר אלופות, פעמיים, נכון?
הישג רע, הישג לא רע. כולנו היינו חושבים שהיה מקנח את זה עם איזה ליגת האלופות, אבל it wasn't meant to.
כן, כן, וגם היה לו פחות מזל בכלל עם ליגת האלופות, למרות שהוא שחקן ליגת האלופות גדול, סוף נדמה לי לקח רק תואר אחד עם מארן מינכן, היה קרוב עם דורטמונד, לרחוק איתנו, אבל בסוף סיים עם אחד. אבל אחד גדול שאנחנו זוכרים אותו היטב על הראש שלנו. לא כבש במשחק ההוא, נכון? ב-8-2?
כבש.
כבש? כבש. כבש חד אולי, אבל לא, כאילו, לא כבש איזה...
למה אתה מעלה עכשיו את הדברים האלה? מה...
לא, בוא נזכור, הוא היה צדיק נגדנו, מי שכבש פוטיניו כבש, זה היה הבדיחה.
הבד לק של לוונדובסקי, לדעתי, יותר בא לידי ביטוי בזה שדווקא כשהגיע לו לזכות בכדור זהב, לא חולק כדור זהב. בסופו של דבר הוא כן זכה בליגת אלופות. אין הרבה שחקנים שיכולים להתהדר בזה, והוא אחד מהם שכן. והגיע לו כדור זהב, שזה עוד בכלל מתי מעט יכולים להתהדר בזה, והגיע לו, והוא לא התהדר בזה. אבל בסדר, כמו שאמרת, הוא בסוף עם קריירה מדהימה, וההצהרות שלו, כמו שאנחנו חזרנו פה, שהוא אומר שהפרק הזה בברצלונה היה המדהים ביותר בקריירה שלו, ושקטלוניה זה המקום שלו בכדור הארץ, זה מראה על חיבור יותר חזק ממה שאני חשבתי לפחות, נתגעגע.
חד משמעית.
אני חד משמעית מסכים לזה, וצריך לזכור, זה שחקן שכבר בדורטמונד, הראה איזה רוצח הוא ברחבה עם הרביעה מול ריאל, הדיח בעצמו, כמעט בעצמו את ריאל מליגת האלופות, לא משהו שהולך ברגל. אחלה שחקן, באמת. נזכור אותו לטובה, תודה לוונדובסקי, וזה הזמן שלנו לבחור את הכוכב הנוצץ לערב.
נבחר את רפיניה, צמד. אף אחד לא היה מדהים היום, והוא שם צמד, אז אני נותן לו את הכוכב הזה.
אני חושב שג'רלד מרטין היה במשחק ללא דופי, אני עם ג'רלד.
די.
מה הבעיה? אני עם רפיניה. פעם אחת לבלם.
אבל לא אקבל, כי אני עם רפיניה, נתן לו קוברסי לפני כמה משחקים נראה לי. אני עם רפיניה, אני חושב שרפיניה חזר בכושר, ואני שוב במביקה, אני מסתכל ואני אומר, יא אללה, אם הוא חוזר חודש וחצי אחורה, והוא בכושר כזה, יכול להיות שהכל היה נראה יותר טוב. ומהעניין הזה לשותפו, ראו אותם מתחבקים היום בסוף המשחק, יש להם קשר מיוחד, רפיניה ולמין, ממש הלכו ככה יד ביד, חיבוק כזה, חיבוק חברי, אז אנחנו כן חייבים להתייחס פה, נזכיר למי ש...
כל עוד ברצלונה יודע מה קרה שם.
נזכיר חגיגות האליפות ביום שני ברחבי ברצלונה, מישהו מהקהל, אני חושב שאנחנו לא יודעים עד עכשיו מי, מגיש ללמין דגל פלסטין, דגל של הרשות הפלסטינית, והדגל הזה למין לוקח אותו, מנופף פה איזה כמה דקות, אני לא יודע באיזשהו שלב עוזב אותו, אני לא יודע, אמרו לו,
החזיר אותו לקהל.
כן, אני לא יודע מאיזה סיבה, מה, אם הוא הרגיש משהו, לא הרגיש, מה, למה הוא בחר לעשות את זה, בישראל כמובן דרמה רצינית, אנשים הרגישו פגועים, נעלבים, אני דעתי כבר אמרתי בכמה מקרים, קודם כל אני לא מתרגש מדגל פלסטין, אני חושב שזה דגל שהוא נגד ישראל, זה לא דגל חמאס, זה לא דגל חיזבאללה, דגל של הרשות הפלסטינית, גם אם זה נכון היום זה לא איזה דגל אהוב במדינה, וגם את זה אני מבין, אני חושב שאנחנו לא יכולים לצפות מנער מוסלמי בן 18, אי אפשר לצפות ממנו להיות איזה פרו-ישראלי נלהב, מה גם שהסנטימנט הכללי באירופה כלפי ישראל הוא לא גדול מדי, ואני באופן כללי משתדל, אני שוב מבדיל ואומר, אם הוא היה עכשיו הולך ומנחה כנס נגד ישראל, כנס BDS או לא יודע מה, חלילה היה הולך מתגייס לחמאס, היה הולך מתגייס לחיזבאללה, היה מוציא קרוזי תמיכה בסינואר, הייתי לוקח את זה מאוד קשה. אני חושב שהאירוע הזה הוא לא דרמטי בעיניי, אני חושב שהתגובה של פליק מעולה, מה שבעיקר הגיז אותי, וזה לא פה הדגל, אלא זה הסיפור שאני לא חושב ששחקנים צריכים להתעסק בזה, אני חושב שיש מספיק נושאים ששחקנים יכולים לעסוק בהם, לעזור לנכים, קשישים, חולים, אנשים שגורלם לא שפר עליהם, לעשות את העולם מקום יותר טוב, אני מציע להשאיר את הפוליטיקה לפוליטיקאים, לא הייתי רוצה לראות אותו גם מנופף דגל ישראל אגב, ואני פשוט חושב ש... נכון לשחקנים לא לעשות את הדברים האלה, לא להתעסק בזה, לא לקחת שום צד בדברים האלה. אני חושב שפליק ייצג אותי באופן מלא בתגובה שלו, ואני חושב גם שאפשר, בהנחה שזה היה חד פעמי וזה לא דרמה, ולמין ימל לא עושה את הטעות עכשיו והופך להיות איזה פעיל פוליטי מסומן, אפשר לשים את הדבר הזה מאחורינו ולהתקדם בחיים שלנו.
בין אם תרצה או לא, הוא הפך עכשיו באמצע, בגלל האקט המטריס הזה, לסוג של שגריר. ראית עכשיו בונים בחול בחופי עזה, פסלים של למין, יש גרפיטי שלו.
לא ראיתי, אוקיי.
כמובן, יש גרפיטי על בניין הרוס, כמובן שזה מצטלם טוב. כמובן, רואים תמונה שווה 1,000 מילים. התמונה הזאת היא למאבק שלהם, של הצד השני, היא כבר עושה גלים, וכבר כנראה תלווה את השחקן הזה לנצח. אין מה לעשות. השחקן עצמו, בטעות שהוא עשה, ניחס את עצמו לצרכים פוליטיים. הוא יכול לראות את זה כמשהו שהוא אקט סולידרי, כלפי משהו מוניטרי, כמו שמחנכים את החברים שלו בפריזמה שהם משדרים להם בתקשורת בספרד, שזה מה שהוא עושה, ואתה יודע, אני הייתי במטרו, שזה ליד רוקפונדה, רוקפונדה היא שכונה שם במטרו. גם במטרו אתה רואה את סוג האוכלוסייה שנמצאת שם, זה לא אוכלוסייה שהיא כל כך מספנת בישראל, וברוקפונדה ספציפית, עם המאגרים שיש שם עם מרוקו ובמדינות ערב, זאת המציאות, נכון? ושם ספציפית עוד יותר, הפריזמה שם עוד יותר צרה, ואתה יודע מי הרעים, ואתה יודע מי הטובים ביניהם. ולמין עשה את זה, כאילו אני קיבלתי שהוא לא היה, כולם קיבלנו שהוא לא יעשה את זה, כולנו פחות או יותר ידענו מה הדעות שלו, אתה ראית את החברים שלו, והפוסטים שהם מעלים, והסטורים שהם מעלים, אתה ידעת פחות או יותר לאן זה הולך, והבן אדם שמר על פסון במשך 3 שנים, שהמלחמה הזאת קיימת, לא ציהגה, ופתאום בחגיגות האליפות, הוא בא לך עם, עם האקט המטומטם הזה, ו...
אדם שלא יש ספק. אני חושב שזה אקט מטומטם ברמות שלו.
כן, כן.
טמטום מוחלט, וזה לא משנה.
שום שחקן לא צריך להכניס את הדבר הזה.
נכון, חד משמעית.
ועל אחת כמה וכמה, בטיימינג הזה.
נכון. עכשיו, אתה יודע, היה משחק של פלסטין נגד קטלוניה לפני איזה שנה. היית מצפה שאם כבר הוא ידבר, הוא ידבר שם. אבל כאילו, מה הטיימינג הזה? הטיימינג גם מטומטם לחלוטין.
זה היה צעד טיפשי, זה היה צעד לא חכם של...
זה היה צעד ספונטני, זה לא היה צעד מחושב, הוא ראה את זה, זה עשה לו, זה תרגר אותו באיזשהו מקום, והוא ספונטנית לקח את הדגל, ועשה את מה שהוא עשה, הוא לא חשב יותר מדי, הוא הרגיש איזשהו סנטימנט כלפי הדגל, והרים אותו בשעה שהוא היה שמח ובאופוריה ו...
אנחנו אוהבים לקרוא לו ילד טיפש, הוא באמת, הוא ילד, כן? הוא כסביר נניח שהוא לא משכיל ומבין את כל הסכסוך הגיאופוליטי שיש פה במזרח התיכון, ועדיין הוא, ממה שאני הבנתי מישראלים שהיו בתהלוכה עצמה, הדגל הזה של הפעיל הפרו-פלסטיני הזה ליווה את האוטובוס במשך איזה חצי שעה לפני, תמיד ניסו כאילו לגרום לאחד השחקנים להתקרב ושהם ייקחו את זה, ואף אחד בינתיים לא שיתף פעולה, עד שלמין כאילו קלט את זה ואמר, תביא לי. הוא כרגע מתווכת לו ממציאות על ידי פריזמה אחת.
אני מניח, אם שואלים אותי, אני מניח שהוא לא אוהד ישראל, בוודאי לא בסכסוך הנוכחי. עם זאת, אם תשאל אותי איזה מקום זה תופס בחיים שלו, אם נגיד שמקום ראשון, אנחנו מקווים כדורגל, ושני בחורות, ושלישי פלייסטיישן, רביעי מסיבות, וחמישי, אני לא יודע מה, אני לא בטוח שישראל והסכסוך ועזה, ולא יודע מה, אני לא בטוח שזה בטופ 10 של הדברים.
אז אני רוצה לספר, אני רוצה להגיד לכם שני דברים, בהקשר למה שאמרתם. אחד, לגבי למין ימל, והמסגור שלו עכשיו, זה עוד אחד מהאקטים המטופשים שלו. גם פה, צריך להיות כנים רגע, ולחזור אחורה שנייה חודש, לפני הרעיון שהוא נתן לפני המשחק מול אתלטיקו, ואיך שהוא שיחק מול אתלטיקו, ואני כתבתי כמה אני אוהב אותו, וכמה הוא בוגר, וכמה הוא מדבר לעניין, אז מה לעשות, החיים הם מאוד דינמיים, ויש רגעים שהוא מפגין בגרות בראיונות, ומדבר הכי לעניין שיש, ושם את כל העניין הזה של הגמדים מאחוריו, ואתה רואה אותו מתראיין עם משקפיים, ומדבר לעניין, והוא נראה כל כך בוגר, ומצד שני הוא בא ועושה אקט כזה חסר אחריות, וכזה ספונטני, שהוא לא מודע להשלכות שלו אפילו. אז זה דבר אחד, מה לעשות?
אגב, אתה מסכים איתי, שלא רק שהוא לא מודע להשלכות, אני גם לא חושב שזה בראש מעייניו. הסכסוך הישראלי-פלסטיני,
יפה, זה הדבר השני. זה הדבר השני שאני בא להגיד. לא מזמן אני הייתי במיאמי, ופגשתי שם את עידו זלצר זובידה, ואני שאלתי אותו, תגיד, הישראליות שלך, איזה נפח זה תופס בחדר הלבשה? אתם מדברים על מה שקורה בכלל? זה משהו שצץ ביניכם? אז הוא אמר לי, לא, אתה יודע שכדורגלנים, הם לא מדברים על הדברים האלה, כאילו, אנחנו מדברים רק על כדורגל, בחורות, ולפעמים אולי קצת מוזיקה. That's it. זה המניו, אוקיי? פוליטיקה ומה קורה בין סכסוכים, זה לא כל כך בתפריט. אבל כן, כמו שאתם אמרתם, יש לו חבר מאוד טוב, ממוצא פלסטיני, שכנראה מפמפם לו הרבה דיסאינפורמציה, או לפחות גוון אחד שלה. ויש לו אבא שלא כל כך אוהב אותנו, והוא גם שומע את זה, וגם בשכונה שלו, כמו ששי אמר, זו האג'נדה. אז זה חלק מהחיים שלו, חלק מרכזי בוודאי שלו. וזה גורם לנו להיות עוד יותר מתוסכלים, שבאמצע חגיגות האליפות, פתאום הוא מחליט שהוא מתחבר לאג'נדה הזאת.
זה לא, מה שמתסכל זה הבלגן שנגרם בעקבות זה, זה באמת, אני חייב להגיד שבתור ישראלי, ושרתי הרבה שנים, וגם מערכות הביטחון ודברים אחרים, אני לא מתרגש מהזה, וזכותו שתהיה לו הדעה שלו, אני שוב אומר, אגב, אם הוא חלילה היה מצדיק את השביל העשירי, לא יודע מה, הולך ומארגן כנסים, הייתי יכול להיות שמרגיש הרבה פחות טוב עם זה. אבל עצם זה שהוא החליט, שוב דגל פלסטין, אני דרך חותם על זה שהוא לא יודע לא איפה עזה, ולא איפה שכם, ולא איפה חברון, ולא הבדל בין הגדה המערבית לגדה המזרחית, לזה אין שום ספק שהוא לא מבין את הדברים האלה, זה גם לא מעניין אותו. ולא בגלל שהוא מטומטם, אלא בגלל שזה פשוט רחוק ממנו, כמרחק מזרח עם ערב, תרתי משמע. בניגוד אגב למשל, ולא נפתח פה את הדיון, אבל פפ גוארדיולה שהוא באמת ממש עשה מזה, זה היה ממש באידיאל שלו להיות היום נגד ישראל, ואפילו בעד חמאס, שזה מאוד מעציב, למין לא שם. לכן אני גם חושב שהתגובה שלנו צריכה להיות סבירה ומתונה ונורמלית. שוב, אם הוא יעשה בזה הרגל, ונראה עכשיו שהוא בכל גול שלו הוא חושף גופיה עם דגל פלסטין, אז יש לנו פה איזושהי בעיה.
אז שנייה. אז
אבל עוד, אני עוד... לא חושב שזה יקרה.
אז אני רוצה להגיד עוד שני דברים קטנים. אחד, החוויה האישית שלי. בסדר? כשאני ראיתי את זה, אמרתי, אוי, לא. אוי, לא. אוקיי? זה היה לי כאילו, זה בא לי לא טוב באינסטינקט, ואני אמרתי, אוי, גם כאילו, איזה, מה ההשלכות של הדבר הזה עכשיו? כאילו, התחיל לי כאב ראש. התחיל להיווצר לי כאב ראש ממש באותו רגע. זה היה התחושה הראשונית שלי. אחרי זה, איבדתי את זה קצת, זה לא קרא אותי לגזרים, יש אוהדים שזה קרא אותם לגזרים, וגם קראו את החולצה שלו לגזרים, בסדר? אני לא הייתי שם, אני לא שמח מהאקט הזה, זה לא עשה לי טוב, אני חושב שזה לא היה לעניין, אבל בסדר, זה קרה. ובהקשר למה שאתה אמרת, האם עכשיו הוא יעשה את זה בצורה חוזרת, אני לא בטוח שהוא יעשה את זה בצורה חוזרת, אבל כן צריך להבין שיש לזה אימפקט מסוים, יש לזה נראות, הנראות הכי גדולה שיש, מה ההשלכות של זה עכשיו במונדיאל לצורך העניין, האם זה נותן רוח גבית לעוד סנטימנט אנטי-ישראלי? מאוד יכול להיות שכן, ועל זה חבל לי, האם אנחנו מרוויחים את הסנטימנט הזה בזכות עצמנו, או שזה טרנד מוגזם? גם על זה אפשר לדבר, אבל זה לא העניין. העניין הוא שזה, ככל הנראה, לא יוסיף לנו.
אבל זה באמת, זה כל כך, הערבוב הזה של פוליטיקה וספורט הוא ערבוב רע מאוד, שחייב להגיד, אנחנו נגד הערבוב הזה, אנחנו נגד המשחק הזה, אנחנו נגד הדברים האלה. אנחנו רוצים לראות ספורט על המגרש, אנחנו רוצים לראות שחקנים מוסלמים ויהודים, והלוואי שיהיו גם יהודים, ואינשאללה אוריאן גורן בקרוב, ונוצרים, ואני לא יודע מה, משחקים ביחד ועולים ומשחקים מכל הצבעים ומכל העדות ומכל המגזרים, וזה מה שיפה בכדורגל.
הוא לא צריך להתעסק בזה, אבל הוא לקח צד בקונפליקט שלא קשור אליו. זה הסיפור.
אבל אני גם קורא לאנשים, גם אם הוא לקח צד, וזה הצד ששוב, נזכיר, הוא לא נפנף בדגל חמאס, ולא הלך עם סרט ראש של חיזבאללה.
אבל יוז, יש אנשים בארץ, אנשים מילואים...
שהדגל הזה מפריע להם, וזה זכותם.
מעורר בהם אנטי-ארגוניזם, זכותם המלאה, זכותם שזה יעצבן אותם.
אבל פרופורציות, גם אם זה מעצבן אותך, בסוף... אין מה לעשות, אנחנו לא יודעים מה הדעות, מישהו יודע מה הדעה של פרנקי די יונג, אתה יודע מה הדעה שלו?
כן, פרנקי די יונג עשה קידוש עם אביו, והוא אחלה כלפי ישראל.
אוקיי, ואתה יודע מה הדעה של פדרי?
הוא מהקבוצה של היהודים בכלל, פרנקי די יונג.
גם פדרי איתנו, בסדר גמור.
אוקיי, אתה יודע מה הדעה של פרמין? שאלת אותו? אתה יודע מה הדעה של ז'ואן גרסיה? אני לא יודע. שזה לא מעניין אותי, זה לא אכפת לי.
בסופו של דבר, יש אנשים רואים דברים בינאריים לצערי, כן?
נכון.
אנשים רואים דברים בינאריים ומכוונים, אתה איתנו נגדנו. זה הרידוד של השיח שיש היום בעולם באופן כללי. אבל עזוב את זה.
וזה חבל לי, אגב, כאב לי שלמין נפל לשיח הזה ועושה טעות איומה. עזוב את זה, שים את זה בצד, אני אומר באמת, אני לא בטוח שאם הוא מניף את דגל ישראל, וברור שאני מרגיש יותר קשור את דגל ישראל, דגל פלסטין, כן? גם אם הוא מניף את דגל ישראל, אני לא חושב שזה היה הדבר הנכון לעשות. גם אם לרגע אנחנו היינו נורא מרוצים.
זה לא הדבר הנכון לעשות, אבל אם הוא היה עושה את זה, היית אומר אחלה. כי ככה אנחנו, ככה אנחנו.
אני לא יודע אם הייתי אומר אחלה, כי אני לא, הייתי רוצה לראות אותו, מתעסק בזה.
הוא היה גיבור לאומי אם הוא היה עושה כזה דבר.
ככה אנחנו כישראלים. תקשיב, שרונלדינו היה פה בארץ, והניף דגל ישראל ביחד עם ברזיל, אמרת, וואו, איזה יופי, הוא משלנו. אין מה לעשות, זה הסנטימנט שזה מורה בדגל הזה.
גם מאוד התרגשנו שהראוחו הגיע לישראל, ואחרי זה התפלל קצת כמו עם ישראל. זה נורא נחמד.
ושריבלדו הלך לכותל, ושריבלדו התחיל לנסות ללמוד מילים בעברית.
ועדיין פרופורציות.
אין מה לעשות.
כי בסוף אני אוהד ברצלונה, והראוחו לדוגמה, וזה יהיה דיונים בתוכניות הבאות, עם כל אהבת ישראל שלו, אני חושב שהוא לא צריך להיות בברצלונה, אני חושב שצריך למכור אותו.
אהבת השם הראוחו.
עם כל הכבוד היותו אהבת השם, אשכרה אהבת השם הראוחו. כי בספורט אין מקום ללאומיות, יש מקום לספורט.
הלוואי שזה יישמר ניטרלי עכשיו, ולמין לא יהפוך להיות איזה מוצ'טבה ליומל. יש עניין של מה עושים הלאה. עכשיו, אני יודע, ברור מה המדע שלך, ואתה תמשיך להודד את למין, תקווה שהוא יכבוש שערים לברסה וירומם אותה.
ואתה לא?
אני אמביוולנטי בסיפור הזה, כי אתה יודע, ברור שאני רוצה שברסה תצליח, פועל יוצא מזה כנראה זה שיש למין יצליח גם, כי הוא...
אנחנו רק מדברים על השחקן הכי טוב בעולם, לא מדברים פה על בלדה, כן?
כי הוא פקטור רציני, והוא אחד מיצרני המצבים הטובים בעולם, אם לא הטוב שבהם, ועדיין אני מבין את כל הישראלים, כל העודים שאומרים, אם הוא יצליח, זה יעשה לי כזה טוויץ' בלב, זה...
זה בסדר, זה לגיטימי לגמרי.
זה לגיטימי.
קודם כל, שכל אחד ירגיש מה שהוא רוצה. נכון. זכותו שכל אחד. אני רק קורא לאנשים, כמו שאני קורא לפעמים לילדים שלי, אומר רגע פרופורציות. פרופורציות, יש, בחיים יש, לא הכל שחור ולבן, יש גם אפור. יש באמצע, בסדר, אני לא אוהבים את זה, אבל הוא לא רצח אף אחד, לא ירה באף אחד, לא התגייס לחמאס. בסדר, דבר מטומטם.
כל עוד הוא לא ממשיך בזה, אולי זה תקרית חד פעמית, אני לא יודע אם יסלחו לו, כן? אבל הזמן מעביר, כן? ואולי עוד איזה כמה שנים טובות, אולי זה יידח. אני לא יודע.
ואולי נראה אותו שנה הבאה מצטלם עם אוריאן גורן, ונבין שהוא לא איזה אנטישמי פנאט, אלא הוא ילד מטומטם, עשה דבר מטומטם.
גם גול בגמר הצ'אמפיונס יכול לעזור.
אני דיברתי עם חבר, והוא אמר לי, תשמע, אם למין שם גול נגיד בקלאסיקו שנה הבאה, אני צועק, יש, ואז אני אומר, יא בן זונה. יש, יא בן זונה.
תראו, שלא תבינו, אצלנו בבית, הקבוצת פייסבוק, הוואטסאפ המשפחתית המורחבת, אבא שלי למשל, שהוא בחור טוב, אני מחבב אותו, אבא שלי חושב שצריך לתלות את למין על דבר כזה, הוא עמום, הוא יהודי בן 77, אבא שלי נלחם כל המלחמות בערך מששת הימים, רב סרן במילואים, והוא בטוח שזה, זה נוראי, והוא חונך תמיד לחשוב שהדגל הזה זה דבר נוראי, ורק המחשבה שהוא ניף את הדגל הזה, מבחינתו ברצלונה, אם היא מועדון רציני, צריך להניש את למין. איך להניש אותו? לא יודע, אולי קטיעת איברים, אולי זה, אבא שלי עוד לא, והחברים שלו עוד לא החליט. אני חושב שבחיים צריך להשתדל לעשות את ההפרדה עד רמה סבירה ומסוימת בין הבן אדם לבין הדעות שלו, בפרט, שוב, שלא מדובר באיזה מוביל דעת קהל בינלאומי, עם כל הרצון הטוב,
לא,
הוא יוז. מוביל דעת קהל לגבי איזה נעליים לנעול, לא לגבי יוז, איזה מדינה...
40 מיליון עוקבים באינסטגרם, אחד השחקנים הכי טובים בעולם, אין מה לעשות, צי שלו עושה דברים. כמו שסי של מוחמד סלח עשה דברים, וכמו שפוגבה עשה...
מה עשה מוחמד סלח? מה זה גרם? מה
זה לא עשה לנו טוב?
זה לא עשה לנו טוב, הוא הדגיש רעב, אתה יודע, עזוב. בסופו של דבר, הזמן ימדוד את האימפקט שהדבר הזה עשה, אני מקווה מאוד שהסטייטמנט של פליק, ופליק איתנו עכשיו גם יריך חוזה, פליק איתנו לשנים הקרובות, אני מאוד מקווה שפליק, כן יקרא אותו לסדר, לא להיכנס לדברים האלה. אני חושב שהמילים שלו, I don't like, כי אני במבטא הגרמני שלו, וזה שהוא דיבר
like
איתו...
I don't like these things.
זה שהוא דיבר איתו, יעזור...
ליבנישט.
זה
בגרמנית.
כן, הוא אמר שהוא דיבר איתו, והוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה, כי הוא בגיל 18, אבל אחר כך הוא אמר, בסופו של דבר אנחנו כדורגלנים, אנחנו צריכים להתרכז במה שמשמח את האנשים. אז אני נטול תקווה לגבי זה, שנייה. עוד שני דברים שהמועדון עשה, עוד שלושה דברים שהמועדון עשה, קודם כל, הפנייה שלנו למועדון, השיב תגובה שבעיניי, בחישוב כל הפקטורים שאני מניח שהמועדון עשה, בניסוח ההודעה הזאת, היא הודעה טובה, שמדגישה שוב פעם שהם מבינים שכן יש אוהדים בארץ שנפגעו מהדבר הזה, והתאכזבו מהמעשה הזה, ההדגשה שזה מדובר במעשה ספונטני של השחקן, ולא במשהו מאורגן, שהמועדון מתנער בעצם מזה, וזו לא הצהרה פוליטית, מטעם ברצלונה, וכמובן דאגה ואהבה לקהל בארץ.
אגב, שלא יספק, גם אני התאכזבתי בזה, אני חושב שזה היה מעשה מטומטם ברמות אחרות, כן?
אז יש את הצד הזה שהמועדון עשה, המון אנשים אמרו, למה לא פרסמים את זה בערוצים רשמיים של ברסה, ורק במכתב למועדון שלנו בארץ. קודם כל, כל מי ששלח מייל לברסה, למחלקת סוסיוז, קיבל נוסח דומה. אנחנו מדברים פחות יותר אלפי אוהדים ששלחו מיילים לברסה, וקיבלו נוסח דומה, ששוב פעם הם מפרידים את עצמם...
גם אני שלחתי וגם אני קיבלתי. מכיר, כן.
כן, שמפרידים את עצמם מהאירוע, ודואגים לישראל, ואוהבים, מעריכים, וכו'.
אני רוצה לשאול לך, אבל שאלה אחת, שי, רגע, נגענו עד עכשיו פובליציסטיקה ביקה, זאת אומרת, מה הדעות שלי, שחב של תום, כלומר, איך אנחנו מרגישים? שאלה שנייה עניינית, דיברת על ברסה, האם לדעתך או לידיעתך או לידיעתנו, הייתה איזושהי שיחה בפועל של מי מבחירי ברסה, עם למין עצמו, עם סביבתו?
אני חושב שאנזי פליק היה שם, אני לא חושב שקראו לסדר, אני לא חושב שז'ואן לפורטה לקח אותה הצידה ונראה איזה פגישה. יכול להיות שזה יקרה, למרות ששוב פעם, זה הכוכב הכי גדול שלך, ובשר הכל, מבחינתם, כן? מבחינתם הוא הניף דגל, אוקיי, בסדר. הכנסת פוליטיקה, אבל מבחינתם זה לא איזה נאהבת דגל חיזבאללה.
דגל שאנחנו יכולים לאהוב את זה או לא, אבל נמצא בכל פינה ברצלונה, בלי קשר ללמין ימל.
כן, בדיוק. מה שכן, אתמול במסיבת העיתונאים של פליק, לפי דיווח ברדיו קטלוניה, קצין התקשורת ביקש מהעיתונאים לא להיכנס לפוליטיקה שוב, והוא אמר שהמועדון הבהיר את עמדתו בנושא, והיום אמרתי לתום בפודקאסט לפני הפגישה, קיבלתי וואטסאפים משני אוהדים ששלחנו שם, כולל איזה שני מילואימניקים שהיו בלבנון, שאמרו שהיו שני אוהדים אחרים שניסו להיכנס עם דגל פלסטין, ולא נתנו להם להיכנס לאצטדיון, מעניין. לא ראיתי וידאו או משהו כזה, אבל זה אסמך עדות שלהם. נראה שהמועדון מנסה לעשות איזה damage control לגבי הדבר הזה, ומנסה שוב פעם לשמור על ללכת בין הטיפות, לשמור על ניטרליות, לא לקחת צעד בפוליטיקה הגיאופוליטית המזוויה הזאת שיש במזרח התיכון. ושוב פעם, נותר לקוות שלמין לא יהפוך את זה לאיזה משהו שהוא סדרתי, וששואר ויתרכז בכדורגל.
אבל צריך לעשות את ההבדלה בין מחוז קטלוניה, או העיר ברצלונה אפילו, לבין מועדון הכדורגל ברצלונה. בטח תחת ז'ואן לפורטה, שהוא חובב ישראל לא קטן, מושקע פה בחברות ישראליות, יש לו חברים ישראלים, ביקר גם בו בארץ.
גם אירופי יוסטה.
יפה, אז המועדון שאנחנו אוהדים, ברצלונה, הוא ממש לא אנטי ישראל. ההפך הוא הנכון.
יותר מזה, אנחנו יודעים כמה המועדון שמח לעזור, שביקשנו במקרים רבים אחרי השביעי לעשירי.
מילה אחרונה בנושא, בברסה, אתה יודע, שאנחנו יודעים שההנהלה שלנו מבינה עניין בישראל או שניים, מבינים שגם גם לדגל הפלסטין יהיו אנשים שיקבלו איזה סולידריות עם הדבר הזה, וזה גם יעורר אנטגוניזם בקרב הספרדים הלאומיים. וכמובן חברות גלובליות שלא רוצות לראות מועדון משתייך איכשהו לצד כזה או אחר בפוליטיקה. נכון, ושיש כסף מעורב על אחת כמה וכמה, ספונסרים של המועדון לא רוצים שחקן שפתאום לוקח צד במאבקים גיאופוליטיים, ואני מניח שלא ינישו את למין, ולא יכנסו אותו, ולא ינסו למכור אותו, כמו שהרבה אוהדים בארץ שואפים אליו.
ולא צריך לתלות אותו, ולא צריך לגרום לו לקרוא את הרצועה, רק צריך לתפוס אותו בצד ולהגיד לו, חביבי, תרגיע.
יש ויש, כן, יש ויש, אבל מי שמחזיק את הממון לא ירצה את הדבר הזה, ואני מניח שדברים כאלו כן אולי יעברו בעקיפין או בישיר, בצורה ישירה ללמין, ובאמת נקווה שזה
פעם אחר. שרוב העולם יראה בזה משהו חד פעמי, הסנטימנט בישראל הוא אחר, גם בישראל זה ילך וישכח ככל שתתקדם עונה, בהנחה שזה יהיה חד פעמי, ושלא נתפוס אותו פתאום,
אני לא יודע,
להיות איזה פעיל אנטי-ישראלי קיצוני.
לא יודע אם עונה, אבל בוא נראה, ייקח זמן, זה תמונה נצחית, בעיניי, לצערי.
אז בוא נדבר על פריז, היום 20 שנה, היום אתמול בעצם, 20 שנה לגמר המיתולוגי, גמר התקופה, בעצם הזכייה הראשונה שלנו בתקופה הסופר מודרנית, במילניום הזה, 2006, הגביע השני שלנו ביחד, עם האוזניים הגדולות, הגביע הראשון ב-92, שער ראשון של לטור, שער משווה של ארסנל, לא, הפוך, נכון?
שער ראשון של ארסנל,
שער משווה של אתו, ושער...
אם אני לא טועה, זה היה סול קמבל אפילו שנגח
כן,
שם
מכן. כן, כן, הבלם, ושער ניצחון של ג'וליאנו בלטי, שהוא ולא אחר, ברזילאי ממוצא איטלקי, או איטלקי ממוצא ברזילאי, מה שאתם רוצים, שהוא ולא אחר היום מאמן ברסה אתלטיק, המכונה ברסה בית.
ראית היום את הכתבה במאני על זה של מה השחקנים עושים היום?
כן, 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 מצחיק נורא, מצחיק נורא.
אתה אומר על זה? מה אתה אומר, עשיתי אסקרו?
לא נהיו מאמנים גדולים, אגב, אף אחד מהם.
אולי צ'אבי עשה דברים משלו.
צ'אבי, כן, אבל גם בלי קבוצה היום, רפה מרקס, שעוזר מאמן מקסיקו,
חכה, איניאסטה רק מתחיל את דרכו, רגע.
בסדר, הכל בסדר, אבל עוד לא.
רפה מרקס מיועד להיות מאמן נבחרת מקסיקו אחרי המונדיאל הזה, הוא בעצם יקודם ממזרת עוזר המאמן. נראה לי שהכי מפורסם במרכאות מהקריירה, זה סמואל אתו, עם יושב ראש ההתאחדות בקמרון.
אגב, גם ון בומל, נדמה לי שהוא היה עוזר מאמן של ברט ברכלט, של פרס שלו. מונדיאל 2010, לא, הוא שיחק בעצם, הוא היה קפטן, סליחה, טעות שלי. הוא היה קפטן של אותה נבחרת הולנד 2010, אז יכול לקח את זה אחורה. וגם הוא לא מאמן.
גם הלך לאימון ולא מאמן עכשיו, כן, בפועל.
ראיתי שמי מאמן נבחרת אלבניה, אני כבר לא זוכר מי.
סילביניו.
כן, אגב, נבחרת לא רעה, אבל לא עושה שם נפלאות.
כן, כן. אתה זוכר את הגמר הזה? כאילו, אני פאקינג בהלם שזה עבור 20 שנה. עבור 20 שנה. והתצוגה של ויקטור ולדז, שהרבה אנשים אוהבים לשכוח, ויקטור ולדז הביא לנו את הגביע הזה.
גם, אגב, גם 3 שנים אחרי זה, נגד מנצ'סטר יונייטד, אם הוא לא פותח את המשחק בשתי הצלות, אין גביע.
אני חושב שפה זה היה יותר דרמטי, כי זה היה שלושה מצבים שתיארי אנרי במחצית הראשונה, עוד מצב שתיארי אנרי במחצית השנייה, אנרי קלאוסון, סליחה לא אנרי קלאוסון, לונברג.
שלנו, כן, כן.
לונברג מהצד השני, טוב, שוודי. לונברג מהצד השני, גם מצב...
הם לא כל כך דומים, כמה שאני זוכר.
שוודי, שוודי.
כן, אבל הם לא דומים.
בסדר. ואז החילוף המנצח של, של איניאסטה שרייקרד הכניס, במקום ון בומל, אותו ון בומל, שהסריח למגרש, ורונלדינו במשחק לא טוב, בגמר של כל הגמרים, כן, לא היה טוב, חלק מהמשך אחר כך במונדיאל, גם לא היה משהו. אבל אתו היה שם, וז'ואניאנו בלטי היה שם, ולארסון כמובן, אחד הגיבורים.
זה עונה, אבל שהיה ברור שברסה היה קבוצה הכי טובה באירופה,
נכון, למרות שהיא התקשתה מול מילאן כבר בחצי הגמר.
לא, אני לא מדבר על התוצאות. היה ברור שברסה קבוצה מעולה שצריכה לקחת את אירופה. האם זה יקרה או לא, סטטיסטית עד אז זה לא קרה הרבה. גם בעונות טובות, כולל ב-94.
נכון שאנחנו הגענו על גלי מומנטום של ניצחונות אדירים בקלאסיקו, ורונלדיניו פריים, והייתה תחושה שזה צריך להיות של ברסה.
היה קוסם. היו קוסמי משנה, צ'אבי, ניאסטה, מסי הצעיר, שגם לא שיחק
אבל,
בסוף.
אבל אם אני אגיד לך בכנות, אם אני אגיד לך בכנות למשל, כשהגענו לגמר ב-2011 לצורך העניין, או ב-2015, אני הגעתי עם יותר ביטחון,
אבל כי זאת כבר הייתה קבוצה מיתולוגית. בוא נסכים, הקבוצה, האלופה של 2006, היא האלופה הכי חלשה מבין החמש, שהיו לנו מבחינת טיב הקבוצה. זאת לא הייתה קבוצה מושלמת, זאת הייתה קבוצה חדשה יחסית, שהורכבה באותה שנה, או שנה לפני זה, עם דקו שהגיע מזה, ועם ז'ולי, ועם רונלדיניו, שכבר היה יותר ותיק אצלנו, עם מסי הצעיר, עם איניאסטה שרק התחיל לפרוח, זאת אומרת, זה לא היה קבוצה, עוד לא היה בת השלמות של 2009-2011, בטח לא 2015.
נכון.
היא גם לא הייתה קבוצה עם שחקן וורלד קלאס בכל עמדה, כן? ולגר וכל אלה. פקינו לגר, פתח וגמר ליגת האלופות. והיום הוא מורה בבית ספר. אבל היה שם... בכפר שלו.
כל הכבוד. יותר, מצבו יותר טוב מג'רמי מתיה, שלקח טראבל, כמה שאני זוכר. אבל, נכון, לא טועה, הוא לקח טראבל. כן, כן, הוא לקח טראבל, אפילו שיחק. אבל אני חושב שהקבוצה היא לא הייתה מושלמת, אבל כמו שאנחנו מדברים על לבנדובסקי, ואנחנו אומרים, לבנדובסקי הוא זה שלימד אותנו בחזרה איך לנצח, זאת הייתה הקבוצה שלימדה בחזרה את ברסה איך לנצח באירופה, ו-2006 אפשרה את 2009 ו-2011 ו-2015, זה הקבוצה שהתחילה את השושלת, זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה.
חלק מהבסיס של 2008-9 היה שם, אבל פפה היה צריך לנקות את העשבים השוטים. מה שמעניין, עוד יותר מזה, זה שדקו היה בורג משמעותי אז, והוא ורונלדיניו התחילו בעצם את הדעיכה שלהם, אחרי השיא הזה.
ואני הופתעתי לראות שדקו היה בן 28, אני חשבתי שהוא אז בן איזה 35, כי אחרי זה הוא כבר לא היה שווה כלום, היה בן 28.
כן, ואחר כך עזב את צ'לסי, ולא היה, לא היה משהו כל כך באנגליה. כן, כי הוא סוג שחקן מסוים שכנראה מותאם לשיטות מסוימות בשביל להצליח.
למרות שהצליח אצל מוריניו של פורטו, והצליח אצל ברסה שרקרד, שזה שתי קבוצות מאוד שונות בדנ"א.
כן, כן. אבל כן, כן חנך עם ניסיון קצת איניאסטה וקצת צ'אבי. לאו כמובן לא שיחק באותו גמר, נפצע בשמינית נגד צ'לסי.
היה פצוע, כן, לא שיחק גם בחצי, כן, בריבה.
כן. אני, כמו שתום אמר, הרבע הזה נגד בנפיקה והחצי נגד מילאן, לא היה פרסה בשיאה, כאילו זה הייתה הברקה של רונלדיניו נגד ג'ולי, הברקה של רונלדיניו וג'ולי בסנסירו, ובגומלין, הרבה עוד ברסה שוכחים, אבל בגומלין היה שער חוקי של שבצ'נקו. שנפסל בטענה הזויה לעבירה על פויול, ולא הייתה עבירה, ואיכשהו דידנו לגמר עם 0-0 מסריח, כך שברסה לא הייתה הקבוצה הכי טובה באירופה, מילאן הייתה קבוצה, ולהדיח אותה זה לא עניין פשוט. ברסה עלתה בזכות יכולת מצוינת במשחק הראשון, במשחק בגומלין בקאמפ נו, היה לא נעים לעיניים.
אבל הייתה תחושה שזאת העונה של ברסה, זאת אומרת,
מילאן לקחה אליפות אירופה עונה אחרי.
בגלל רונלדיניו. מילאן גם הפסידה בגמר עונה לפני, לליברפול.
שתי עונות לפני, נכון, כן, אבל היא הייתה אימפריה.
עונה לפני. 2005, איסטנבול. איסטנבול 2005.
כן, נכון. ואנחנו 2006.
2005, נכון.
ועונה אחרי זה היא לחה עם הצמד של אינזאגי, ניצחה את ליברפול, כאילו, נקמה. אבל הייתה תחושה, בעיקר בזכות רונלדיניו, שצריך לזכור, הוא היה אז, באמת, כל מה שאנחנו מדברים על היום, על למין ועל זה ועל אמבפה, מה שאתם רוצים, הוא היה האיט גאי, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם. באותה שנה הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, חד משמעית, ועל זה ביקוח בכלל, הוא הגיע למונדיאל, בתור המלך שהיה צריך לקחת את המונדיאל, מה שקרה אחרי זה כבר סיפור אחר, אבל שהם הגיעו לרבע, כן, הם לא התרסקו בזה, אבל הייתה תחושה שברצלונה היא מצליחה להעמיד שילוב של שחקנים טובים, וגם בהגנה טובה וכו', וכוכב ענק כמו רונלדיניו.
ובעליתי ברעיון שישום, ששאלו אותו על 20 שנה לגמר, הוא אמר שהייתה תחושת סובה משמעותית אחרי הגמר הזה, ומשם דברים התחילו להתפרק. והוא אמר, כאילו, את הדבר הכי קלישתי שיש, קשה מאוד לרצות לנצח אחרי שאתה זוכר בדברים הכי חשובים שיש, וזה רק מעמיד את כל ההישגים המדהימים של השחקנים הכי גדולים באמת, צ'אבי, אינייסטה, לאו, בוסי, כולם, הרעב הבלתי מתפשר להמשיך לאכול תארים גם אחרי שאתה זוכה באמת, באמת, באמת הכל.
אתה גם קבוצה של, קודם כל נכון מאוד, זאת הייתה קבוצה של טיפוסי בעייתי, זאת אומרת, הצמד הזה של דקו ורונלדיניו, כמה שהם גאונים על המגרש, זה טיפוסים מאוד בעייתיים מחוץ למגרש. וזה הספיק להם, וב-2007 הם כבר הפכו פחות או יותר לשחקנים לשעבר, וממש ככה, וב-2008 הם כבר לא היו בקבוצה. זאת אומרת, זה בסך הכל שנתיים אחרי הגמר הזה, אף אחד הם כבר לא היו בקבוצה.
שני קיצים אחר כך, נגמר הסיפור.
שזה דרמה, זאת אומרת, זה לא דבר שכל כך טריוויאלי, מה גם שהם שניהם היו צעירים, שניהם פחות או יותר באותו גיל, נדמה לי, ושניהם היו חבר'ה בסוף שנות ה-20 שלהם, בסך הכל יכלו תת עוד 3-4-5 שנים יפות.
אבל בוא נעבור למה ששי אמר, לדליקטס הזה שפלורנטינו הכין לנו במסיבת עיתונאי.
אז אני רוצה רק לשים את, באמת לא נעריך על זה, אבל זה היה נראה דיקטטור, בלי השוואות, אבל זקן, חולה, מיואש, אחרי שורה של הפסדים נוראים, והקבוצה קרסה תחת הידיים של אוריאל, והוא פשוט עולה במסיבת עיתונאי מביכה, פורק את כל הזעם שלו על ברצלונה ועל השופטים.
תגידו, לא עלה לכם קצת ארומה של הנשיא קצב? אתם, ערוץ 2, כאילו,
ממש.
איכשהו מאשים שם את התקשורת ואת כל העולם ואחותו.
זה הרגיש כמו שנותנים לשיקור הראשי של הבר מיקרופון, ורואים לו דבר. יס, אני חושב שסיבה שהמדרידיסמו, אתה יודע, קסיאס וראול, כל החבר'ה שם הם באמת מדרידיסמו. לתפוס ידיים ולהגיד כאילו, מה, what the fuck זה היה שם, אתה באמת באמת צריך להיות עלוב בשביל לקבל מחמות.
אבל זה היה כמעט רחמים, לא? זאת אומרת, זה היה, בן כמה הוא פלורנטינו? קרוב ל-80, נכון?
כן.
זה אדם קרוב ל-80, חולה מאוד, אנחנו יודעים שהוא היה חולה מאוד.
גם על זה הוא דיבר.
כן, שהוא לא זה, שעשו
אותו. לא. הוא אומר שהוא לא.
הוא לא, הוא אמר שלא היה לו סרטן סופני, אבל ידוע שהיה לו סרטן, אין פה חוכמות. חולה מאוד אחרי תקופה של טיפולים, שבור מזה שהקבוצה שלו באמת התפוררה, זה מפעל חייו, כן? והוא פשוט מאבד את זה מול התקשורת, זאת אומרת, זה שהוא זבל של בן אדם, זה אין לי פה ויכוח, אבל אין עוד ברסה אחד שאוהב אותו, אבל אני חושב שהוא כבר עבר איזה רמות של ספק מצב רפואי לא, פסיכולוגי לא טוב כל כך.
יפה, בוא ניקח את זה שנייה שבוע אחורה, אנחנו מקליטים פודקאסט ואנחנו מדברים על ההתפוררות, על הקריסה של ריאל מדריד. שי מדבר על מסיבת העיתונאים הביזיונית של ארבלו שמה, ועל איזה שטויות הוא מדבר, ועל איך הוא מהלל את חואניטו, זו הרוח שלכם. ואז מגיע הבן אדם שהוא האתוס של ריאל מדריד, פלורנטינו פרז, בסדר? זה שהטביע את הקונספט של הגלקטיקוס, שם את זה בתור כאילו הפרונט ליין של המועדון הזה, ופשוט מראה עד כמה האליטיזם שמשייכים להם, עד כמה החוסר מודעות שאנחנו כאוהדים מרגישים שיש להם, זה אשכרה ככה. זה פר אקסלנס ככה.
אני, פה במקרה הזה ספציפית, אני לא חושב שכל האוהדים שלהם עם פלורנטינו, אתה ראית אגב את הבאנרים שהיו במשחק הבית האחרון שלהם, שהוא הסיר מהר מאוד, אבל יש ממש באנרים שקראו לו להתפטר, ובאנרים מושקעים, כן? אני די בטוח שיש בקרב אוהדי מדריד השפויים, הוא יביך אותם, להתחיל לדבר על זה ששדדו להם שבע אליפויות.
כן, כן. הוא לפני הבחירות, נכון?
אבל גם זה הבחירות האלו.
שנייה.
כן.
שבע אליפויות. זה שהוא אמר שלא באתי לכדורגל הספרדי, כדי לראות שופטים שמתעשרים על החשבון מהכסף של ברצלונה. מתי אי פעם נשיא ריאל מדריד, נשיא מועדון ג'נטלמני, whatever, אומר דברים כאלה, ואתה יודע, אמרו שהמחלקה המשפטית של ברסה, בוחנים דברים כאלה, לא נראה שיעשו מזה כלום. אם לפורטה היום דבר כזה...
למרות שחובת ההוכחה עליו, זאת אומרת, זאת דיבה.
אם לפורטה היום אומר דבר כזה, לדעתי היה סינסו וסימחו הרבה יותר גדול במדריד, רק למין אמר, אתה יודע, לפני הקלאסיקו ההוא, שהוא אמר הסכים למשפט, שאיבאי אמר לו שמדריד שודדת ובוכה,
הצביעות שלהם פשוט זועקת לשמיים.
לצביעות אין ספק. תום, לגבי הבחירות, כן, הוא אמר שהוא מכנס בחירות, תקשיב, זה שנה וארבע אחרי שהוא זכר בבחירות הקודמות, שבהם הוא היה רק מועמד היחיד, וכל זה נובע מחוקים דרקוניים שהוא בעצמו הציב, לאם אתה רוצה להיות מועמד לנשיאות של מדריד, אתה צריך להיות
פלורנטינו. עכשיו
ספרד, 20 שנה סוציו.
שהשם שלך מתחיל בפי, שהמשפחה נגמר בסמך.
ואימון עצמי של 200 מיליון יורו, שהוא לא מסתמך על הלוואות או עזרה של גופים אחרים.
נזיל.
חוברים עליך, הון נזיל של 200 מיליון יורו.
על פי פורבס, כמה לדעתכם ההון של פלורנטינו, מי יודע?
מיליארדר, פלורנטינו מיליארדר, אוקיי?
פלורנטינו יש בערך 7.5 מיליארד יורו על פי פורבס.
יש לו את אחת מחברות הבנייה הגדולות ביותר בספרד ובעולם בכלל, אוקיי? הוא מיליארדר. אין הרבה אנשים שיכולים לעמוד בחוקים האלו, אז גם זה שהוא אומר, הנה, אני שם את עצמי לבחירות, זה גם קיקיוני, זה גם לא אמיתי, וזה מה שכאילו, זה מה שמרגיש לנו כאוהדי ברסה, שהכל פרסה, באמת, הוא בא ומדבר על זה שהם מחברים עכשיו דוח של 500 עמודים שהם יגישו לוופה, מה יש בדוח הזה שהם יגישו? את כל העוולות שנעשו למדריד ודברים שנעשו לטובת ברסה, כי אפשר לכתוב דוח של 2,900 עמודים בדיוק בכיוון ההפוך, בחיית, זה בדיוק מראה את מה שהרבה מאוד מהאוהדים של מדריד מרגישים, וגם מועדי ברצלונה יודעים להגיד שהוא נראה סנילי, הוא נראה לא במיטבו, ראינו את המערכון הזה שעשו עליו בקרקוביה, אם אני לא טועה, עם השיר, תקשיבו, זה באמת פתטי.
אז זה הסיפור,
וזה היה אשכרה הנשיא קצב.
תום, זה היה שר בעלי, זה אדם שאני מתאהב אותו שנים, וכולנו מתאהבים אותו, אבל פעם עוד היה מה, אתם יודעים, להילחם מולו ולפחד ממנו, וזה זה גלגול, אנחנו כמה אנחנו מסתובבים, פלורנטינו פרס, איזה 25 שנה בערך מאז שהוא נשיא ריאל, משהו כזה, פלוס מינוס, כמעט 3 עשורים, כמעט עם הפסקה קטנה, זה בן אדם שהגיע באמת לשלב פתטי מאוד בחיים שלו, הוא נראה זקן, חולה, מבולבל, רוטן, באמת, כמו שלפעמים קשישים רוטנים ולא תמיד יודעים על מה, זקנתו מביישת מאוד את נעוריו, לא משנה גם בנעוריו, הוא היה חילה, אבל שוב, לפחות הוא היה ראות יותר, הוא ידע מה הוא אומר. אני חושב שלטובת ריאל, אם הם רוצים באמת לא להביך את עצמם עד הסוף, פה דיברנו על הנזקים שלמין גורם, אני חושב שפלורנטינו גרם יותר נזקים השבוע לריאל.
בוא, הוא לא ילך לשום מקום, יאוז. אני רק אגיד לך אנקדוטה האחרונה.
יכול להיות שהוא לא ילך, אבל הוא עשה, הוא לקח את המועדון שהוא קוקה, שזה מפעל חייו. בוא לא נתווכח, הוא מפעל חייו, כמו שלפורטה, מפעל חייו ברצלונה, ככה מפעל חייו ריאל, והוא עשה מהמועדון הזה צחוק, הוא הפך את זה, הוא הפך אותו לבדיחת של אירופה היום.
אז אני רוצה להגיד שני דברים, שתי אנקדוטות אחרונות. קודם כל, תסתכלו על הדיקליין הערכי הזה, על הירידת, אמרתי בפודקאסט הקודם, מועדון שהעלה את נכסיו, אבל ירד מערכיו. שימו לב לסרגל הזמן של השנתיים האחרונות, זה טנטרום בבלון דאור, זה טנטרום בגמר גביע, זה טנטרום בסופר קופה, זה השמות שווה לעניין הזה של נגררה אחרי שהוא הוכח פעם אחר פעם שאין שם בשר אמיתי, ועכשיו אנחנו רואים את סליחה, זה לזרוק את צ'אבי אלונסו קיבינימט לכלבים עם המקרה הזה מול ויניסיוס, ואחרי זה מה שקרה שם בסופר קופה שהם בפה עשה לו בושות, ואחרי זה גם להתקין את הבובה הזאת הרבה לא, שזה באמת כל מסיבת עיתונאים שלו יותר מגוחכת מהשנייה, ואתה רואה את המריבות בתוך חדר ההלבשה ואת ההתפוררות, וזה מועדון שבאמת is spiraling out of control, אנחנו מחככים ידיים בהנאה, אבל...
זה לא אומר שעונה הבאה, הם לא יחזרו קבוצה אדירה, בוא נזכיר.
נכון, 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 את החומר שחקנים יש להם, ולך תדע מה מוריניו יעשה מזה, אם הוא באמת יהיה שם, אבל מה שכן, אני כתבתי בתגובה לאיזה חבר, שאני... בתור רועד ברסה, ואני לא רוצה לנחס אותנו, באמת, אני לא רוצה לנחס אותנו, ואני לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל זה שאין שם...
שכל מילים.
רגע, זה שאין שם, שי עושה לי נו נו נו, זה שאין שם חשבון נפש, והם ממשיכים עם הזכיחות הזאת, והם ממשיכים עם האליטיזם הזה, ועם הניתוק הזה, לאו דווקא רע לי לראות את זה. מה זה אומר בהמשך? אני לא יודע.
רק רוצה להזכיר לכם, ואני לא מייצג את פלורנטינו אפס, אבל שנתיים אחורה, ברסה מביכה את עצמה, נפרדת מצ'אבי במהלך מביך ונוראי, ואנחנו פה כותלים גם את לפורטה. ריאל מסיימת בדיוק צ'אמפיונס שני בשלוש שנים, פלוס אליפות, ופלורנטינו הולך בקיץ ומביא את השחקן הכי טוב בעולם אמבפה. ואז מאותו רגע הכל מתחרבש לו. הוא נהיה חולה, הוא מפשל, הקבוצה דואכת אפס תארים בשנתיים,
מה אתה
בריאל...
אומר, שזה כמו איקרוס? הם עפו קרוב אני מדי אומר, לשמש?
אני אומר, הבן אדם...
הרכישה הזאת של אמבפה?
א', אני חושב שכן, אבל הבן אדם שבור. הבן אדם, הכל מתחרבש לו בין הידיים, הוא מוצא את עצמו באמת בסוף העונה, עם הרבה לא הליצן הזה על הספסל, והוא פשוט מאבד, הוא מאבד את הברקסים שלו, והוא, אני אומר, מביך את עצמו, פוגע בברנד, במותג הזה שנקרא ריאל, שזה מותג שווה הרבה מאוד כסף.
ולומר אמן.
ואני חושב, כן, שאם הוא יישאר בריאל, הוא עשוי לקבל החלטות לא טובות.
הוא לא הולך לשום מקום, אני לא חושב שהוא הולך לשום מקום, אין מישהו שיזיז אותו.
אז התחושה שהוא כבר לא חד, ושוב, זה קורה, האיש בן 80, מאחל לו עד 120, אבל נדמה לי שהוא כבר לא חד כמו שהוא היה בגיל 60, נאמר ככה. אני חושב שהוא איבד משהו, וחילה הוא תמיד היה, אבל לפחות הוא ידע לקבל החלטות לא רעות, נדמה לי שגם את זה הוא איבד.
בוא נראה, אתה יודע, תתחיל עונה הבאה, בוא נראה מה יהיה שם, יש להם חומר שחקנים טוב בסך הכל, אמנם לא כל כך מאוזן, לך תדע מה the special one יעשה שם.
אני לא יודע, החזרה הזאת למוריניו, אנחנו ניגע בזה, אבל בדיוק דיברנו היום על הקדנציה השנייה של ונחל בברסה, שהייתה אחרי שלוש שנים, כמה מביכה היא הייתה, לא הרבה זוכים, אבל גם אחרי זה הייתה קדנציה שנייה של רנוס מיכלס, אחרי שהוא הפך את הקבוצה בשנות ה-70, הייתה לו קדנציה שנייה שגם לא נראתה טוב כל כך, זה הקדנציות שניות האלה לא תמיד נראות טוב, של אנצ'לוטי נראתה יותר טוב, אבל אני לא בטוח שמוריניו היום הוא מאמן יותר טוב ממה שהוא היה אז שהוא נכשל בריאל מדריד. אז אבל פתרונים לפרס. עוד משהו שלא נעשינו, פודקאסט קצרצר ככה לגרביץ' 2.
מה זה קצרצר?
כן.
אלוהים ישמור.
כן, אלוהים ישמור. בסדר, זה גרביץ' 2, שבוע הבא משחק אחרון. אחרי זה אנחנו ניגע קצת בסיכומי עונה, שי ותום. שנה שעברה, כעסו עלינו שלא סיימנו סיכומי העונה בגלל מלחמת 12 ימים ביוני, אז השנה אנחנו נעשה מאמץ לסיים את, את סיכומי העונה, לעשות את זה מהר. דום ושי, תכינו, תתחילו להכין כבר את הציונים שלכם. לא קל. ואני גם אומר לאוהדים, יהיה עונת מלפפונים מעניינת. זאת אומרת, אם יהיה פייר פליי, יהיה מעניין, כי מלא שחקנים על המדף, יכולים להימחר, יכולים להישאר. נזכיר שמות, קונדה והראוחו וקסדו ופרן ולבנדובסקי שעוזב בטוח וטרשטגן שצריך לצוק והמון המון דברים מעניינים בקיץ יקרו ועוד לא דיברתי על מי שיגיעו נחמד לי אותו את ברסה בתקופה האחרונה, לא?
נחמד ובוא נהיה חישון
טוב, בסדר, אל תכעס אז זה השלב, קודם כל להגיד תודה לשותפים שלנו אסטרי אדם, הבירה עם הכוכב זה השלב להגיד תודה לחיילים ששומרים עלינו, תודה לנועם ביתן, הרענני, שהביא מקום שני באירוויזיון, שנה הבאה שיצרף בלם וחלוץ, אולי יביא גם מקום ראשון, מי יודע, וזה הזמן להגיד לך, תודה, האיש והאגדה שכתוב פה תחת השם ג'רארד מרטין, אבל זה בעצם שי פל.
תודה רבה יוז.
מזל טוב לאח שלנו שהתחתן, עד 120 בחיים ובחתונה ובכלל, תודה לך, תום, רצינו להגיד מרמת לבנדובסקי, זה כבר לא יקרה, אז תום רוזן ועשה מרמת רפיניה.
אז אני אגיד תודה רבה, ותודה רבה גם ללבנדובסקי.
תודיע בקיבוץ שזהו, אפשר להוריד את ה... מי שלא יודע, בקיבוץ כל שבוע מחליפים את השלט לפי ברצלונה, אז את השלטים של לבנדובסקי אפשר למחזור, כי זה כבר נראה כבר לא רלוונטי.
זהו, נמצא את המקום לשים אותם.
תמצאו משהו אחר. המון תודה לרוברט לבנדובסקי על 4 שנים מופלאות. תודה לכם שאתם איתנו, שמאזינים לנו והולכים איתנו, גם בפודקאסטים הארוכים האלה. וכמו שאומרים, שי ותום, שיהיה ויסקה ברסה.
ויסקה ברסה.
יאללה, ביי.
ויסקה ברסה, ויסקה ישראל. תום, תראה פרויקט הייל מרי. ביי.
אחי, ויסקה ישראל.
ראיתי, אהבתי. ביי.